דווקא יכול לשמח אותי. אנחנו בשיעור הקדוש, הדרך לחיים של משמעות, אנחנו נעשה היום, אנחנו נעשה היום איזה שינוי קל, חריגה קטנה לכבוד מאורע משמעותי וכביר שקורה, וזה הבחירות בארצות הברית. היום יש שיעור על הבחירות בארצות הברית. אני רואה את חיוכי הלעג על שפתכם, במיוחד איזה, מה קשור הבחירות? כלומר, זה קשור אלינו באותה מידה, באותה מידה שכאילו, מה זה נוגע, טוב ליהודים או לא טוב ליהודים, כן, זה כאילו מה שמעניין אותנו, אולי בצדק, אבל תרשו לי ביחד לנסות לפתוח כיוון שונה. אני רק רוצה לפתוח בעולם הרמז. עולם הרמז רומז לנו שיש משהו. הבחירות בארצות הברית, לפי החוק האמריקאי, זו שיטה מאוד מסובכת, אני לא אסביר אותה עכשיו, את שיטת הבחירה האמריקאית, אבל מבחינת התאריך, וגם לא נסביר למה זה נקבע התאריך, אבל הבחירות תמיד יצאו ביום שלישי שבין השני לשמיני לנובמבר, ביום שלישי בשבוע. למה שלישי? כדי שאפשר יהיה להגיע ולחזור, וקשור להיסטוריה האמריקאית שברוך תהיה. יש זה, בעיות מים במדין. כבר הצחקת אותי, זה כבר לא. חיים לחיים, יחשבו שזה וודקה. אז הבחירות בארצות הברית, מסיבות שלהם, שהיה לוקח להם זמן להגיע ולחזור, מדינה ארוכה וגדולה, ולפני עידן התקשורת ההמונית, אז בסדר, זה מהסיבות שלהם. אבל מהסיבות שלנו, של עם ישראל, שאנחנו, מה לעשות, אנחנו אחראים על האומות כולם. אז אנחנו הלילה נתחיל להגיד את תפילת ברך עלינו. תודה רבה. ותפילת ברך עלינו, מעבר לגשם, בנוסח המדויק הספרדי, אנחנו נאמר, ברך עלינו השם אלוהינו את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה. ותן טל ומטר על פני כל האדמה, ורבה פני תבל. וסבא את העולם כולו מטובך. שלושה משפטים אחד אחרי השני, אנחנו לא מדברים רק על ארץ ישראל, מדברים על העולם כולו, מדברים על האדמה, רבי פני האדמה, על העולם ועל תבל. זה תבל, מן הסתם, קודם גם מסתברית. הייתה בדיחה על, היה פעם ראש ממשלה בישראל, לפני כן היה שר אוצר, קראו לו לוי אשכול. אז מישהו אמר לו פעם שיש, לפי החזאים הולכת להיות שנת בצורת, אתה צריך לדאוג ולהערך. אז הוא אמר לו, אם היית אומר לי שיהיה בצורת באמריקה, הייתי מודאג. אנחנו, בצורת פה זה לא מפריע לנו. כי את רוב החיטה, מדינת ישראל עד היום, מייבט מאמריקה, לא בגלל סיבות, יש לנו חיטה מעולה, החיטה שלנו פשוט היא טובה מדי בשביל לעשות אותה רק לחם, אז החיטה שלנו מיועדת לייצוא ולעוגות ודברים מסוג הזה. כל פנים, הנה, יצא בכוונת, מה? עוגות, קמח לעוגות ולא ללחם. הלחם הלבן, הפרוס שאוכלים, זה חיטה מארצות הברית. כן. למה האשכנזים לא מתעלים למדרגת הספרדים? זו קושייה רחבת היקף. הרב עובדיה הרי היה אומר שזה מה שאתם צריכים לעשות. כן. אשכנזים מחפים על זה, ומי שברח לקיסר, כל זה, קיסר ירום עודו. אז זה מענייננו, ועוד איך מענייננו, להתפלל על אומות העולם, בטח על אומה גדולה ומשמעותית. עכשיו, אני אומר, אני רוצה קודם כל להוציא כאילו את השד מהבקבוק. ידעתי את כל הקליפות ואת כל הדברים הלא טובים, ואת כל האינטרסים וכל התרבות המערב, הריקה והריקנית וכו' וכו'. אני חושב שאנחנו מדברים על זה במכון מאיר כל השנה. בסדר? אני רוצה לדבר היום על הכיוון ההפוך. ממבט פנימי, לדבר על הכיוון ההפוך, ואני, תשימו לב שאני לא רוצה לדבר היום על ארצות הברית בקשר שלה אלינו, בסדר? שזה נושא בפני עצמו, יש בו גם צדדים מגוונים, אבל אני רוצה גם לדבר על ארצות הברית, על אמריקה, כמדינה בפני עצמה. הרי הם קמו עוד הרבה לפני שהייתה מדינת ישראל, וכאמירה עולמית של אומה שאומרת איזה משהו לעולם. בסדר? זה ה... רק אני אומר, יצא ב... אני חושב שיצא בהשגחה, השגחה פרטית גמורה, שהבחירות שם מתקיימות ביום שבו עם ישראל מתחיל להתפלל על העולם כולו, בתפילת 18, זה ברור לי שזה מכוון. האחריות שלנו להתפלל שבעולם יהיו דברים טובים. והם, אמריקה, זה חלק מרכזי מאוד בעולם, חלק משמעותי, הרבה מאוד מהשפע הכלכלי והמדעי והתרבותי עובר, עובר דרכם, יש להם זכויות לא מעטות. אז בואו ננסה לראות, בסדר? אז נכין לפרשת שבוע, שהייתה. בפרשת השבוע, מופיע הסיפור של מגדל בבל. כתוב ככה, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. אתם איתי, זה מעניין אתכם הנושא? כן? יופי, אני שמח. ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים, ויהי בנוסע מקדם, וימצאו בקעה בארץ שנער, וישבו שם. ויאמרו איש אל רעהו, אבא נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה, ותהי להם הלבנה לאבן, והחימר היה להם לחומר. ויאמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל בראשו בשמיים, ונעשה לנו שם פנפוץ על פני כל הארץ. וירד אדוני לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. ויאמר אדוני, אין עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הבה נרדה, ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. ויעף את אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני שפת כל הארץ, ומשם הפיצם אדוני על פני כל הארץ. אלה הפסוקים. עכשיו, אנחנו משוחדים לטובה הכוונה, ברש"י שקראנו ולמדנו, ואנחנו כאילו שם לוקחים את זה למקום הלא טוב, אבל אם אנחנו נסתכל על הפסוקים בעצמם לאחשון, ממש נקרא פשוטו של מקרא, אי אפשר להתעלם מהצדדים החיוביים שיש בעסק הזה. יש בזה צדדים חיוביים שאי אפשר למחוק אותם. קודם כל, העובדה שהרבה בני אדם מתכנסים למקום אחד לצורך פעולה. זה דבר יפה מאוד. אם האנושות התחילה בזה שקין ועבד, בסך הכל שני אנשים, לא הצליחו להסתדר ביניהם והרגו אחד את השני, פה האנושות כולה מתכנסת לפרויקט. זה דבר חיובי או לא? חיובי. אתה עושה ככה, אבל זה דבר חיובי. עכשיו אני אגיד לך, בואו נראה גם. קודם כל, התורה עצמה מתנסחת באופן חיובי, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אחרי זה, ויאמרו איש אל רעהו. ויאמרו איש אל רעהו, היה גם דיבור, היה כאן איזה תכנון. הווה, לשון הזמנה, נלבנה לבנים, הם ממציאים תעשייה, עושים בה איזשהו שימוש נכון. ויותר מזה אני רוצה להגיד, גם הסיבה שבגללה הם בונים את המגדל לפי דעה אחת בחזל, היא סיבה חיובית. דעה אחת, תראו כאן רש"י אומר, דברים אחדים, באו בעצה אחת ואמרו לו, כל ימינו שיעבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עם המלחמה. אז זה דעה אחת, תגיד שזה מגמה שלילית. אבל רש"י מביא עוד דעה נוספת. ואם רש"י מביא דעה נוספת, זה אומר שמשהו הפריע לו בדעה הראשונה. אריאל. מה הפריע לו? הפריע לו שהדעה הראשונה היא לא כל כך מתלבשת על פשוטם של פסוקים. כי הפסוקים מתארים מגמה חיובית. רצון חיובי. אז מה רש"י מתאר? דבר אחר. דברים אחדים. אמרו אחת לאלף ותפרש נונבב שנים, הרקיע מתמוטט, כשם שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות. אתם מבינים מה כתוב כאן? זה מדרש, זה לא כפשוטו, תמיד רעיון. אומרים, העולם שאנחנו חיים בתוכו הוא עולם לא יציב. יש רעידות אדמה, יש הוריקנים, יש טייפונים, יש מבול. בואו נתחיל להערך. בואו נתחיל להערך. ישראל נערכת לרעידת אדמה. אתם ראיתם שלטים כאלה בכל מיני מקומות? שמעתם על תמ"א 38? אכן רכבך לאחור. אכן רכבך לאחור. אכן ביתך לרעידת האדמה. עכשיו באיטליה היה שלוש רעידות אדמה, אחת אחרי השנייה במרכז איטליה, בשבע ומשהו בריכטר, אני יודע מה. אנחנו גם, אנחנו גרים בארץ ישראל, השבר הסורי-אפריקני, כולנו יודעים בגלל מה קרה. בצפת הייתה רעידת אדמה, נהרגו שם אלפי בני אדם, לפני איזה מאה משהו שנה. אלפי בני אדם נהרגו בצפת. אז יש מזה בעיה, יש מזה איזשהו פגם. אז הם אומרים, אנחנו, היה מבול, בוא נבנה, אפילו ברמה הכי פשוטה, בוא נבנה מקום גבוה שנוכל לברוח אליו. כאילו, בסדר, בוא נבנה מקום גבוה, שאם יהיה הצפה, יהיה לנו לאן לברוח, לאן לעלות. שאם זה איזושהי בעיה, מה הבעיה בזה? בסך הכל בני האדם עושים את זה משהו חיובי, ויותר מזה אני אגיד לכם. גם רש"י בעצמו, חז"ל, לא מתעלמים מהעניין הזה, ואומרים, תראו, הרי בסך הכל, אם העבירה שלהם היא חמורה, והם רוצים למרוד בקדוש ברוך הוא, אם הם עושים את זה משהו, אז העונש שלהם הוא יחסית די לייט. פיזור כזה. לעומת דור המבול, שמה? שדווקא האמינו בהשם, לא היה בעיה של כפירה.
אמרת רק שהמבול
מי? למה לא קיבלו? לא, אמרתי, דור הפלגה, הם רצו, נגיד שה... נגיד לפי הדעה הראשונה. בסדר, הדעה השנייה אומרת שאחת שלהם, לא ברור בכלל מה היה אחרת, הם בסך הכל רצו להתארגן לקראת הקטסטרופה הבאה. יש בזה, זה משהו בעייתי. אם אתה רוצה לבנות איזה, אתה יודע שהולך להגיע פה הוריקן כל שנתיים, אתה נערך להוריקן. יש עם זה משהו בעייתי. אבל גם לפי הדעה שהם רצו, נגיד, לעשות מלחמה עם הקדוש ברוך הוא, אז העונש שלהם הוא מאוד מאוד קטן לפי זה. כלומר, בדור המבול בסך הכל הם עשו גזל, והקדוש ברוך הוא מחק אותם. ובדור הפלגה, נגיד שהם כפרו ביחידו של עולם, בסך הכל העונש שלהם היה די מינורי, שהם פוזרו. אז תראו מה אומר רש"י. עוד פעם, רש"י כל הזמן מביא שני פירושים. משם מפיצם לימד שאין להם חלק לעולם הבא. ואז הוא שואל, וכי איזו קשה? של דור המבול או של דור הפלגה? אלו דור המבול לא פשטו יד בעיקר. הם לא כפרו בעיקר. ואלו, דור הפלגה, פשטו יד בעיקר להילחם בו. ואלו נשטפו ואלו לא, ואלו נשטפו ואלו לא נבדו מן העולם, אלא שדור המבול היו גזלנים, והייתה מריבה ביניהם, וכך נעבדו. ואלו היו נוהגים אהבה ורעות ביניהם, שנאמר שפה אחת ודברים אחדים, למדת ששנוי המחלוקת וגדול השלום. אז אפילו חז"ל אומרים שגם העונש שלהם היה מצומצם, כי שנוי המחלוקת וגדול השלום. כלומר, אי אפשר להתעלם מהפרויקט המשותף הגדול, החיובי, גם אפילו מהמגמה, אפילו מהסיבה, כאילו שבגללה הם רוצים לפי דעה אחת, לפי דעה, יש דעה שזה באמת הסיבה שלילית, אבל יש דעה שזה הסיבה שהם רצו להתארגן. ובעצם מה רע באדם, במין האנושי, שמנסה להיות עצמאי? לא רוצה להיות תלוי, לא רוצה להיות, שנייה, חשוף לכל פגעי מזג האוויר, מנסה להיות תלוי. מה הבעיה בזה? התשובה היא, כן, דניאל. עוד יותר אתה מחזק את הגישה שלנו. אנחנו אומרים, לפי פשוטו של מקרא, זה נראה שהם בסך הכל חיובים.
זה לא נושא, כאילו הם רוצים אמיתים.
כן, אתה אומר?
אז למה כל מקום
שלנו? איך איך? זו שאלה טובה, צריך לעשות את זה על הר. אבל התשובה היא פשוטה, האמת התשובה היא פשוטה. אפשר להגיד, אני אענה על השאלה שלך בהמשך, בכיוון שאתה רומז, שכבודו רומז עליו, אבל לפי הפשט, זה מאוד מאוד מובן. כשאתה בונה עיר, איפה אתה בונה אותה? איפה, היהודים זה לא חוכמה, איפה הערבים בונים? בונים למטה, בוואדי. למה? יותר קל. אתה לא צריך להביא מים. אם אתה רוצה לבנות מגדל, אתה צריך מחצבה, אתה צריך תעשייה, אתה צריך מים, אתה צריך זה. יותר קל לעשות את זה בביקה ולא בהר. בהר אתה מרוויח קצת גובה, אבל אתה מקשה הרבה יותר. אז שווה לנו לצמצם את הגובה ולבנות מקום שאפשר לכנס את כולם לתוכו. זה על פי הפשט אני עונה לך. אז אנחנו עכשיו רוצים לנסות להבין את זה. אז הרי בכל אופן הייתה בעיה, נכון? בכל אופן הייתה בעיה. הבעיה תמונה במילים המודגשות. נוח, יש לו שלושה בנים. והיולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. מה זה שם? קורא לבן אדם שם. שם זה כמו לשם. איש המשמעות, אפשר לקרוא לו. האיש שמסביר לשם מה אנחנו כאן בעולם. לשם מה? לשם שמיים. יש אלוקים. הוא ברא את העולם. יש משמעות. ולכן יש מישהו באנושות, בן של נוח, שהוא זה שאמור להסביר לכולן מה המשמעות היותנו כאן בעולם. לשם מה אנחנו כאן. ובמגדל בבל מתבררת עובדה אחת. שכשמנסים לבנות את העולם בלי שם שמיים, כלומר, במקום לשם שמיים, אומרים, נעשה לנו שם. אנחנו המשמעות. התכלית של העולם זה האדם. האדם, הוא עומד במרכז, והאדם צריך לשלוט, לייצר, להיות כלכלי, להיות גדול, חזק, נתם, אימפריה. ומה עם אלוהים? אין אלוהים. הוא לא חלק מהסיפור. אלוהים הוא רק מכביד עלינו. הוא שולט עלינו כל עוד אנחנו חלשים. אבל ברגע שנהיה חזקים, שתהיה לנו תעשייה, הוא שולט עלינו כשאנחנו תלויים בו במים. אבל אם נבנה מתקני התפלה, אנחנו לא תלויים בו, נכון? היום אתה אומר, יש כל מיני מקומות שאני אומר, היום מתחילים לבקש גשם. גשם, יש מתקני התפלה, לא צריך גשם. מעבר לזה שטות גמורה בארץ ישראל, אמנם מתקני התפלה פתרו את בעיית המים לשתייה או ההשקיה, אבל גשם בארץ ישראל הוא הרבה מעבר למים לשתייה. זה כל המערכת האקולוגית וכל הצמחייה והנחלים והאוויר ובעלי החיים ואלף ואחד דברים אחרים. שגשם בארץ ישראל זקוקה לו. אבל זה הראש, כאילו, נהיה מספיק חזקים, נגיע לנפט, לא נהיה תלויים במזג האוויר, חום וקור, נוכל לייצר אנרגיה ולשלוט על הכל בעצמנו. זה בעצם התפיסה שמוביל אותה, מוליך אותה נמרוד. שהוא אומר, הפיתוח האנושי מגיע אצלו יחד עם מרידה בשם שמיים. בעצם התפיסה שלו, הוא תופס את הבורא כמי שמדכא את האדם, והאדם יוצא למסע של חירות. מאוד הירואי, נכון? נשמע הירואי. יש רק בעיה אחת. מה קורה כשבני האדם מחליטים לפתח את העולם בלי שם שמיים? מי הראשון שניזוק מזה? מי? האדם בעצמו. האדם נהיה לחיית טרף, מסוכנת מאוד, כי היא גם משוכללת מאוד. בסדר? בעלי חיים, מה הם יכולים כבר לעשות? אז האריה יטרוף עוד זברה, עוד שתי זברות. בסדר? לא יקרה כלום. אבל בני האדם, כשאין להם צלם אלוקים, כשאין להם לשם מה, אז זה מה שהפסוק כאן. וירד, ויאמר אדוני עם אחד בשפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. זה נראה לכאורה חיובי. כן, כן, זה חיובי בעולם עם צלם אלוהים, שגם האדם יודע להגביל את עצמו. אבל, או להגיד, את זה אני עושה כי זה נכון ומוסרי, מזה אני נמנע כי זה לא נכון ולא מוסרי. אבל אם אין צלם אלוקים, אז הכל אפשרי. תארו לעצמכם מה היה קורה אם היה מגיע הסוד האטום לג'ינג'יס חאן, לא יודע מה. אדם שהוא, הוא לא היה מחכה שני אפשר שמפיל את זה על כל העולם. בעולם בלי צלם אלוקים, הראשון שנדרס זה האדם בעצמו. עכשיו יש הרבה מאוד הקבלות בין פרויקט מגדל בבל לבין האימפריה הקומוניסטית, שגם כן הייתה אימפריה אתאיסטית. בסדר? הם לא האמינו בשם שמיים, שזה הרבה הרבה בדיחות. על הרוסים, על הקומוניסטים. אבל גם שם. עשו שם מהפכות כלכליות עצומות, מי שמכיר את תוכניות החומש של סטלין, שבאמת נועדו לשקם את ברית המועצות אחרי מלחמת העולם השנייה, שהמצב הכלכלי היה שם קשה. הוא עשה תוכניות אדירות, אבל בדרך נהרגו עשרות מיליונים. לא, עד היום היסטוריונים חלוקים על כמה מדובר, אבל מדובר על עשרות, לא על בודדים, על עשרות מיליונים, בין 20-50 מיליון איש. שהוא הרג, כי הוא פשוט העביר, הוא העלים את הכל, העביר אותם לפה, אתם תעבדו פה, ונגמר הסיפור. יש פרויקט, יש מגלומן, הוא יעשה את הפרויקט, ולא אכפת לו מבני האדם. מישהו החליט שצריך לבנות מסילת ברזל מסין, משנחאי, לסיביר. כלומר, לחצות את כל הצפון מזרח אירופה, לא כל איזה... אתם יודעים כמה מיליונים מתו בפרויקט הזה? זה מעניין מישהו? זה לא מעניין את אף אחד, הוא... בסין לפני, לא צריך ללכת עד לשם, בסין לפני כמה זמן הייתה אולימפיאדה. כן? מה שמעניין את הסינים זה שהם יהיו מספר אחת בעולם במדליות. זה מה שמעניין אותם. אז יש איזה כפר, כפר בסין זה מיליון בני אדם. טוב, פה צריך להיות איזה מגרש. יש לכם 24 שעות לזוז מכאן. לאן ילך? זה לא מעניין אותנו. תלכו מכאן. בשם השיטה. לוקחים ילדים קטנים וממש מענים אותם כדי שיהיו ספורטאים, וזה מה קורה איתם אחר כך, בנות שלא מצליחות להתפתח מבחינה מינית, כי הם קיבלו הורמונים וכל דברים כאלה כדי שיהיו בדיוק גמישות לתחרויות, זה לא מעניין. השיטה דורסת את האדם, דורסת אותו. בעולם שבו האדם מתכנס ביחד ויוצר תעשייה, ויוצר עוצמה אדירה, אבל הוא גם תוך כדי מסלק את שם שמיים, הוא אומר, אני אהיה עצמאי בלי שם השם, הראשון שניזוק, הראשון שנדרס, הראשון שנרמס, נעשה לנו שם, זה מי שאין לו מספיק כוח. ולכן רומסים אותו. עכשיו חז"ל ברוח קודשם ותפארתם, תיארו את זה במדרש בפרקת רבי אליעזר. מה אומר המדרש? אמר נמרוד לעמו, בואו ונבנה לנו עיר גדולה, ונשב בתוכה, פן נפוץ על פני כל הארץ, כראשונים. ונבנה לנו מגדל גדול בתוכה עולה עד לשמיים, שאין כוחו של הקדוש ברוך הוא אלא במים. ונקנה לנו שם גדול בארץ, שנאמר, ונעשה לנו שם. רבי פנחס אומר, לא היו שם אבנים לבנות את העיר, כי זה בעיקר בית המגדל. מה היו עושים? היו מלבנים לבנים ושורפים אותם, כי יוצר חרש עד שבנו אותו גבוה כשבעה מילים. מגדל בגובה 7 קילומטר. בסדר? מה המגדל הגבוה בעולם היום? איפה הוא נמצא? מי אמר אמפייר סטייט בילדינג? אתה עתיק, אתה בשנות ה-80 חי. מזמן, בדובאי, המגדל הכי גדול בעולם, נדמה לי, אל תתפסו אותי על המילה, שהוא בגובה כמה? כמה? 18. זה הגובה שלו. עשית גוגל במקום? עכשיו תעשה. או שאתה יודע. אתה זוכר. תעשה גוגל רק תבדוק. הם בנו מגדל בגובה 7 קילומטר. 7 מילין זה בערך 7 קילומטר. בסדר? רבי פינה... כן. מילין. מיל זה קילומטר בערך, מה? קצת פחות, לא הרבה פחות, קצת פחות. מקנת מעלות, מקנה מעלת היו לו במזרחו ובמערבו, ואלו שהיו עולים, מעלו לבנים, אלה שהיו מעלו מעלין לבנים היו עולים ממזרחו, ואלה שהיו יורדים היו יורדים ממערבו. עכשיו זה 7 קילומטר, אז זה לוקח להם המון זמן לעלות. בסדר? ההימלאיה, מה הגובה של ההימלאיה? 5,000 ומשהו, האברסט, אתה יודע, משהו כזה, כבר האוויר גם דליל, זה נהיה מסובך. מתאר המדרש, ואם נפל אדם ומת, לא היו שמים ליבם עליו. ואם נפלה לבנה, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה? זה התיאור שחז"ל ברוח קודשה מתארים לנו, מה קורה למין האנושי בלי שם שמיים. הכל מעולה, מדהים, טכנולוגיה מדהימה. אבל בן אדם מת, טוב, תביא סיני אחר, לא קרה כלום. והיא נופלת לבנה, וואי, מה נעשה? עכשיו, זה לא היה אז, זה גם היום. קורא הפחם באנגליה, האנגלים שקראו פחם באפריקה. מכרות פחם, בלי תנאים. בלי, אתם זוכרים שלפני כמה זמן היה בצ'ילה. בצ'ילה נלכדו קורא פחם והצליחו לחלץ אותם. היה סיפור גדול מאוד. הצליחו להגיע אליהם וחילצו אותם. היו שם... הם היו שם המון זמן, חודש אולי או שאני מגזים, אני לא זוכר. המנהיג שלהם עשו עליו סרט, היה שם המנהיג, הוא הנהיג אותם, הוא עשה להם משמעת ברזל, חילק את האוכל במסורה, הוא ממש עשה להם סדר יום כזה, והוא צריך להוציא את כולם בחיים. ואני ממש ראיתי את זה, אני זוכר שראו, חפרו פשוט מעלית והוציאו אותם. אבל איך הם הגיעו למצב הזה, שהכל קורס עליהם? כי הוא שם חוצב יהלומים, אומר, טוב, תהיה לו. כמה יעלה לי לעשות את המכרה הזה בטוח? מיליוני, יאללה. ימותו, ואחרי במקומם, חסר אפריקאים, חסר סינים, חסר פועלים, יאללה. בני האדם, פסגת הבריאה, הנזר הבריאה, הם פחות חשובים מהיהלומים, מהמגדלים, אלף ואחד דברים. למה? כי אין שם שמיים. כשעובר אברהם אבינו, רואה את הסיפור הזה, עבר אברהם בן תרח וראה אותם, בונים את העיר ואת המגדל וכיללם בשם אלוקים. הוא אומר, איזה כללה יש פה. המין האנושי בלי שם השם הוא בכללה. בסדר? זו הייתה הבעיה. אין בעיה בטכנולוגיה. זה לא שאנחנו נגד. יש כאלה שקוראים את הפסוקים, הקדוש ברוך הוא רוצה שבני אדם לא יתפתחו. ודאי אנחנו רוצים, אבל זה בדיוק העניין. שאם מפתחים טכנולוגיה בלי שם השם, אז הראשונים שסובלים מזה זה בני אדם בעצמם. כי הם מתאכזרים אחד אל השני, והחזק שורד, והחזק בולע את החלש, וכן על זה הדרך. עד כאן מובן? מה? שם השם, נעשה לנו שם ולא שם שמיים, כן, זה מה שרשי אומר. מה? במדרש, כאילו, הוא אומר להם, אתם לא רוצים שם שמיים, אני מקדל אתכם בשם שמיים. החיסרון, כאילו החיסרון של שם שמיים, זה הכללה. זה העולם שנתון בתוך כלל. עד כאן זה ברור. עד כאן זה בעצם לימוד מדרש, ומכאן זה וורט, אני מסכים שתחלקו עליי ותזרקו עליי אחרי זה מלפפונים, אין לי בעיה. הטענה שלי היא שמכיוון שאחרי הכל יש פה יסוד חיובי. יש פה יסוד חיובי, יש פה גם יסוד שלילי, אבל יש פה גם יסוד חיובי, יש פה אחדות, יש פה... אז כמו שמגיע לבן אדם יחיד שהיה לו צד חיובי והוא נכשל, הוא חוזר בגלגול, ככה הקדוש ברוך הוא מחזיר לעולמו אומות שלמות בגלגול כדי לתקן מה שהם קלקלו פעם. בסדר? עכשיו, בלי ספק, כלל ועיקר, שאם אני לוקח את, אני בכוונה משתמש במילים אמריקה ולא ארצות הברית, אם אני לוקח את, בוא נרגע להשתמש במילה ארצות הברית, אני לוקח את ארצות הברית ואני משווה אותה, זה, היא בדיוק הפסוקים האלו. כי המילים ארצות הברית הם תרגום מאוד מאוד לא מוצלח שלנו. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, מאוד מאוד התנגד לשימוש במילה ברית בקשר לארצות הברית ובקשר לברית המועצות. בסדר? הם לא קוראים לעצמם ככה. הם קוראים לעצמם the United States. בתרגום מדויק, ארצות האיחוד, או הארצות המאוחדות. במקום להגיד ארצות האיחוד או ארצות המיוחדות, אתה יכול להגיד, ויהי כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. זה בערך אותו דבר. בסדר? אותו עניין. כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זה ארצות הייחוד. עניין אחד. עניין שני,
חיובי.
עניין שני, בלי ספק, שכל מי שמגיע לארצות הייחוד הללו, אנחנו היום טסים לשם במטוס, אבל במשך רוב השנים הגיעו לשם באוניות. אז כשנכנסת למבצר הדסון בניו יורק, מה קידם את פניך? אי החירות עם פסל החירות, ומיד מה ראית מול העיניים? המון מגדלים. הסיפור של ניו יורק או של הכניסה למקום הזה, זה מגדלים. מגדלי בבל כאלה ואחרים, שזה בדיוק העניין שלהם. הווה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. הסיפור של קו הרקיע, שבעצם משתנה בעקבות המגדלים, זה הסיפור של, בעיקר של ניו יורק, של הארצות, של הערים התעשייתיות הגדולות, ולא סתם ניו יורק היא כזאת, כי רוצים שזה מה שתראה. ועוד אני אוסיף ויאמר, שאחד המתמודדים לנשיאות ארצות הברית, זה העניין שלו. הוא התעשר מנדלן, ויש מגדל שהוא בנה על שמו. מגדל טרם. אבל בזה הוא עוסק, הוא נהיה עשיר, הוא מיליונר, מה הוא נהיה עשיר? מנדלן, מבדיית מגדלים. זה הסיפור שלו. אז זה ממש, זה הסיפור. הרבה מאוד אנשים שמגיעים, מה? מי מתמודד? שמעון פיירס נגד יצחק רבין. אנחנו מדברים על בחירות לנשיאות ארצות הברית, כן, עכשיו, הנוכחי, לא לינקולן נגד זה, עכשיו, הנוכחי. מחר, זה מה שמחר. אז בסדר? הרבה אנשים שמדברים שפה אחת ודברים אחדים, בונים מגדלים לשמיים, עושים להם שם. אבל גם מתקנים את מה שהסיפור הקודם קלקל. עכשיו, אני מבקש לא לצחוק עליי, בסדר? אני הבאתי לכם פה מסמך, חלק ממסמך, שהוא מסמך מאוד רציני. לומדים אותו בהרבה מקומות, וזאת הצהרת העצמאות של ארצות הברית, שנחתמה, איפה? בפילדלפיה, 1776. על שם ההצהרה הזאת יש את הקבוצת כדורסל, 76ers, פילדלפיה 76ers. למה הם נקראים 76ers, 76? על שם 1776. בסדר, אני נותן לכם רמז שיהיה לכם קל לזכור, כי הרי כדורסל אתם מבינים. אז הנה הצהרת העצמאות, זה החוקה בעצם, אחרי זה יש תיקונים לחוקה, התיקון הזה, יש איזה 22 תיקונים לחוקה. תראו מה כתוב כאן. הם בעצם באים להסביר למה הם מתנתקים מבריטניה הגדולה, והם מכריזים על עצמאות. אז זה חלק, זה לא הכל, הטקסט הוא יותר ארוך, אני הבאתי כאן חלק. תראו איך יש כאן איזו התפתחות. כאשר במהלך המאורעות האנושיים יראה עם צורך להתיר את הקשרים המדיניים שחיברו אל עם אחר, וליטול לעצמו מעמד נפרד ושווה בקרב המעצמות שעל כדור הארץ, מעמד בו מזכים אותו חוקי הטבע ואלוהי הטבע. אופס, כבר מוזכר פה שם שמיים, אבל זה אלוהי הטבע, זה קצת חלש קצת. כבוד הוגן לדעותיהם של בני האדם, מחייבו להציר מהם הגורמים שדוחפים אותו לפירוט. כלומר, אנחנו צריכים להסביר, מתוך הכבוד שאנחנו רוחשים לבני אדם, למה אנחנו מחליטים להיפרד מזה? ואז הם מתחילים להסביר את כל השעבוד של הזה. אנו סבורים שאמיתות אלו הן ברורות מאליהן. מהם האמיתות? שכל בני האדם נבראו שווים, ובוראם העניק להם זכויות שאין ליטול מהם. המקור לזכות לחופש, חירות ושוויון שהאמריקאים מדברים עליה, זה מבורא עולם, בוראם. ביניהם חירות, חיים, חירות, חתירה אחר העושר. כדי להבטיח זכויות אלה מוקמות בקרב בני אדם ממשלות, השואבות את סמכויותיהן הצודקות מהסכמתם של הנשלטים, ובכל פעם שצורת ממשל כלשהי הופכת הרסנית ביחס לזכויות אלה, הרס את זכותו של העם לשנותה או לבטלה, ולהקים ממשלה חדשה שיסודותיה מושתתים על עקרונות אלו, והיא מארגנת את סמכויותיה כך שבעיני העם היא המתאימה ביותר להגשמת ביטחונו ואושרו. ועכשיו הם עובדים לפרט את כל העוולות שעושה להם השלטון הבריטי, ואז משפטי הסיום. לפיכך, אנו נציגי הארצות המיוחדות של אמריקה, נאספנו בקונגרס הכללי, ואנו פונים אל השופט העליון של כל באי עולם. פה זה כבר לא אלוהי הטבע, זה גם לא בורא, זה שופט. שופט כל הארץ ואותה במשפט יעמיד. ועל המדינות בו יאמר איזו לרעה ואיזו לסבא, שהתפללנו כולנו בראש השנה כטפטוף הזרזיר, אם יש בחירות במדינה חשובה, זה אמור לעניין אותנו. אנחנו אומרים, נתפלל על הדבר הזה. של האומה הזאת, שיש לה חלק חשוב במסע החירות של העולם, וביציאה מעבדות לחירות וכו'. והרב פרופסור יונתן זקס, ראיתי באיזה מאמר שהוא כתב, הוא סקר את כל נאומי ההשבעה של נשיאי ארצות הברית לדורותיהם, וכולם, בלי יוצא מן הכלל, או בנאום הראשון, או בנאום השני, מזכירים, מעבר לעובדה שמזכירים כל מיני את אלוהים, שזה גד בסמק, אבל כולם מזכירים את יציאת מצרים. בסדר? יש נאום, בואו רק נגמור רגע את המשפטים. לפיכך אנו נציגי ארצות הברית של אמריקה נאספנו בקונגרס הכללי, ואנו פונים אל השופט העליון של כל באי העולם, ומבקשים ממנו שיראה צדקת כוונותינו. ומצהירים ומכריזים חגיגית בשמם של אותן מדינות, ועל דעת תושביהם הטובים של המושבות, כי מושבות אלו אינן ואף חייבות להיות על פי דין מדינות חופשיות ועצמאיות לקיום הכרזה זאת, תוך ביטחון איתן בחסותה של ההשגחה העליונה. אנו מתחייבים באורח הדדי, זה בפני זה, בחיינו, בנכסינו ובכבודנו. יותר מ5 פעמים מוזכר פה אלוהי הטבע, הבורא, אלוהי המשפט, ההשגחה העליונה. אני מזכיר לכם שבמגילת העצמאות של מדינת ישראל היה יותר קשה להכניס את זה. היה בתוך ביטחון בצור ישראל, וגם זה היה על זה מריבות. הרב מימון, זכר צדיק לברכה, לפני שהוא חתם, הוא כתב למעלה בעזרת השם. שלפחות יהיה שם שמיים. עכשיו, אני יודע שזה מלא קליפות, אל תספרו לי מה זה הג'אנק האמריקאי, אני יודע מה זה. זה מלא קליפות, מלא... בסדר, אבל בסוף יש אתוס לאומה. יש לה אתוס, וזה האתוס שלה. מגדל בבל חוזר, הרבה מאוד אנשים שפשוטו כמשמעו, בונים מגדל וראשו בשמיים ורוצים לעשות שם, להצליח. אבל מזכירים שם שמיים מיד בהתחלה, וזה משם עד היום, חלק גם זה קשור לזה שהדת שם מופרדת מהמדינה וכו', משם עד היום, אין נאום שהנשיא לא מסיים אותו ב-God Bless America, על הדולר in God We Trust, וכן על זה הדרך. עכשיו אני... כן, לא מכיר. עכשיו, אני... כן, עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. העבדות, אני אגיד משהו על העבדות. חזי, הערת פה נקודה מאוד חשובה. הערת פה נקודה מאוד חשובה, כדרכך בעדינות. כלומר, רצית לתקוף אותי וזה, נגיד, אבל היה שם העבדות. זה נכון שהייתה שם העבדות. זה נכון. כלומר, גם הם, האמריקאים, גם הם, היה שם הרבה מאוד קליפות. אבל... אני מזכיר, מה? לא, זה שונה, אצלם העבדות היא שונה לגמרי, זה לא אותו סיפור בכלל. שם הייתה עבדות, עבדות, שממש חטפו בני אדם, וחטפו, אצלנו העבדות זה, אצלנו, אל תקרא לזה עבדות, תקרא לזה תוכנית שיקום להסיר, בסדר? גם עבד כנעני, אתה חייב בכבודו, אתה לא יכול לחטוף אותו מהבית. מה היה באמריקה? לקחו, הגיעו לאפריקה, סוחרי עבדים, חטפו אנשים מהכפרים, לתוך עוניות, לשם. שדות הטבק, אבל הם יצאו על זה למלחמה. הם יצאו על זה למלחמה. מדינות הצפון יצאו למלחמה ומדינות הדרום על זה, על העבדות. על העבדות, ולינקולן שילם על זה בחיים שלו. כלומר, החלק הבריא, החלק שבאמת, תמיד בכל מקום יש את החלק הבריא, ויש את החלק שרוצה להרוויח כסף. אז כל חוויה הטבק אמרו, איך אני אסתדר בלי עבדים שחורים? אני צריך אותם. אז הם לא הסכימו, מדינות הדרום.
מה שאני יכול להגיד, שכל פה לא נראה נקי, לא אצלהם ולא אצלהם מדינה אחרת.
נו?
הכל זה מאצלנו, כל הנקיות,
זה מה? זה ברור, זה ברור.
אני אומר, זה כל זה, אתה יודע, סיסמאות של הנקיות.
לא, זה לא, זה לא, זה גם סיסמאות, אבל זה לא רק. בסוף מאחורי סיסמה, בסוף מאחורי סיסמה מסתתר איזשהו אתוס, ואני אומר עוד פעם, ההוכחה היא שהם נלחמו בעבדות והצליחו למגר אותה. כן, זה היה ברור. כלומר, אם הם לא היו מצליחים לבטל את זה, אז אתה צודק, זה היה הולך, הכל היה כאילו שום דבר. הכל היה משחק, אבל הם נלחמו בזה ושילמו על זה, היה קרבות קשים, ועל זה יצאו למלחמה. ולא הסכימו לוותר. זה היה, טוב, הרי מה היה? היה מדינות הצפון והדרום. בדרום הייתה עבדות, בצפון לא הייתה עבדות, ולינקולן לא הסכים שתהיה בדרום עבדות, ונתן להם תהליך, נתן להם זה, אבל הוא... וכשהם לא הסכימו לתהליך, הוא יצא על זה למלחמה. אם זה לא היה הדבר שהיה בליבם, בבסיס האתוס האמריקאים, לא הסכימו על זה למלחמה. ואני אומר עוד פעם, העובדה שהיה שם נשיא, הוא ודאי היה נשיא יחסית עוין לישראל, נקרא לזה ככה, אובמה, למרות שבחינה פרקטית הוא עשה מה שצריך ועזר וכו', אבל העובדה ש... התמנה שם נשיא מהסוג הזה, אפרו-אמריקני, זה מביע משהו. עזבו כרגע, אנחנו מאוד מאוד שבועים במה היחס אלינו. בואו תסתכלו רגע ביחס לעולם. בבשורה, ביחס לעולם, במקומות שאנשים היו נדכאים, שפלים, שהיה הבדלים בין מעמדות, שאנשים יכולו להיבחר, ויש אומה שאומרת, אצלנו אתה יכול להיבחר. לא משנה אם אתה איש או אישה, אם אתה גבר, אתה יכול להיבחר. זה תקווה לחירות. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו אחד. ואני אומר עוד פעם, אתם לא צריכים לשכנע אותי לכל הקליפות התרבותיות שמגיעות משם. אבל אם אנחנו לא יודעים להסתכל גם בעין טובה ולהתפלל על אומות העולם, ולראות את התפקיד החיובי שיש להם, ואני חייב להגיד לכם שגם אפילו ברמת, הרי היה קשה מאוד לנצח את הגרמנים עד שהאמריקאים הצטרפו למלחמה. הם נלחמו מלחמה על ארץ לא שלהם, באירופה, כדי להציל את העולם. הם יכלו ללחם רק עם יפן. זה אחד הנשיאים האמריקאים הכי יהודים במאה השנים האחרונות, זה רונלד רייגן. הוא היה נשיא ארצות הברית משנת 1980 עד 88. בשמונה שנים הללו. נשיא מאוד מאוד אהוד. כשתמיד רוצים להשוות נשיא, אז משווים אליו. האם הוא אהוד כמו או יותר? אבל הוא היה ממש... מה כל כך אהבו? הוא היה שחקן קולנוע לפני כן, וזה היה לו חושומור, היה אדם... אבל היו שני דברים מאוד מאוד בולטים אצלו. א', באמת הקריאה בשם שמיים, מזכיר הרבה מאוד את, 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 את מה שכאן כתוב. הדבר שני, עד אליו, המדיניות מול ברית המועצות הייתה מדיניות של הכלה. כלומר, יש את הרוסים, יש את האמריקאים, אנחנו צריכים לדאוג שהם לא יהיו יותר חזקים מאיתנו, כדי שיהיה... מה? הכלה, כן. כאילו, שלא יתקפו אותנו. והוא עלה לשלטון ואמר, לא. זאת אימפריית רשע, וצריך להילחם בה ולנצח אותה. היא נגד החירות, היא נגד החופש, היא לא נותנת לאזרחים שלה לצאת מהארץ, היא לא נותנת לאזרחים שלה לבחור ולא להיבחר. זאת אימפריית, הוא הגדיר אותה בתור אימפריית רשע, יצא עליה למלחמה, להכריע אותה, לא מלחמה פיזית. אבל קודם כל הוא הכרים את האולימפיאדה ב-1980, לא הלכו לאולימפיאדת מוסקבה. והוא לחץ ולחץ ולחץ, הוא התחיל בפרויקט מגלומני שלא הצליח, שנקרא מלחמת הכוכבים. שהתפקיד שלו היה, הוא רצה להציב תותחי לייזר בחלל, שיוכלו בעצם ליירט את הטילים הבליסטיים הסובייטיים, ובככה בעצם להפוך את ברית המועצות לחסרת יכולת איום על ארצות הברית. ועכשיו, הוא לא הצליח הפרויקט הזה, טכנולוגית, אבל מכיוון שהרוסים הבינו שלשם האמריקאים הולכים, אז הם נכנסו בעצמם להשקעות מטורפות בתחום הזה, שיש אומרים שזה גם מה שגרם לקריסה. ובפגישות שלו עם גורבצ'וב, שהיה אז נשיא ברית המועצות, שניסו, הוא לא ויתר, הוא כל הזמן לחץ עוד ועוד, הוא אמר, לא, אני לא אוותר, אני לא אוותר. וכל פעם שאמרו לו, אולי תלך טיפה לקרא, הוא אומר, לא, הם אימפריית רשע, ואנחנו ננצח. ויש נאום שלו, מאוד חשוב, שנקרא נאום לוחמי החופש. תראו אותו באינטרנט, 2.5 דקות, לא ראיתי אותו מתורגם באנגלית, נאום לוחמי החופש, נאום, מה המשמעות של להיות אדם חופש? בנאום הזה הוא מזכיר את ישראל, את ילדי ישראל. בנאום הזה, שזה נאום אוניברסלי, הוא אומר, למה ילדי ישראל צריכים להיות במקלטים בגלל הטרור? אנחנו, הוא אומר, נדע להגיד לטרור לא. אנחנו נדע להגיד לשנאה לא. אנחנו, יש דברים שאומה צריכה להגיד בחייה עד כאן. והוא ידע להגיד את העד כאן הזה. והוא נשיא נערץ באמריקה. אז אני... מה? איך?
מתי הוא היה?
מ-80 עד 88. היה? היה, בטח. שלום הגליל וכל זה. אז אני חושב שבאיזשהו מקום זה מין גלגול כזה, הקדוש ברוך הוא יחזיר לעולם אומה שממש מתנהלת באותו דבר, שפה אחת, דברים אחדים, בונים מגדלים, ראשם בשמיים, אבל מזכירים על זה שם שמיים. וכמה חבל שאנחנו לא מספיק מדברים בשפה הזאת שהם צמאים לשמוע אותה. אולי סיפור אחרון, היה כאן בסוף כהונתו, בא לבקר בארץ הנשיא בוש הבן. הוא כבר היה או בסוף כהונתו, או אולי אפילו אחרי הבחירות כבר, שנבחר הנשיא שהחליף אותו, אבל יש להם איזה חודשיים עד שזה מתחלף. הנשיא מתחלף בינואר, נדמה לי. זה היה הביקור האחרון שלו בחוץ לארץ כנשיא. הוא נאם נאום בכנסת, שכדאי לכם גם את הנאום הזה לשמוע. אני רק אגיד לכם שבמסגרת הנאום שלו, צריך להוציא את החברי כנסת הערבים מהכנסת. בסדר? הם צעקו עליו, כי הוא דיבר כמה העם האמריקאי מעריץ את העם היהודי, כמה מצדה לא טיפול, כמה אנחנו מחויבים לשלומכם. עכשיו הוא כבר לא מחויב, הוא לא כלום, הוא כבר לא נשיא, הוא עוד שנייה גומר. הוא דיבר, כאילו, מה שקורה בשם שמיים, עבורה עם ישראל זה, רק אנחנו לא מספיקים, לא מדברים בשפה הזאת כלפיהם. אבל הם הרי מאמינים, אנחנו צריכים יותר לדבר בשפה, להיות מי שאנחנו. ומי שאנחנו זאת אומה, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם שאחראי על כל האומות כולם. וכשיש בחירות בארצות הברית, באמריקה, כמו שהזכרנו, אז זה מענייננו להתפלל. אני לא אומר איזה מועמד, אני בכלל לא יודע, וגם לא יודע מי יהיה יותר טוב לנו, אבל זאת איך הגדיר אותה הרבי מלובביץ'? זאת מלכות של חסד. כך הוא הגדיר אותה. מלכות של חסד. ומהמקום הזה צריך גם להתפלל. יש שם רבבות, כן, כמו שכתוב על ננווה, אני לא אחוס על ננווה העיר הגדולה, אשר היא, יש בה הרבה מארבע, עשרה ריבו בני אדם, 12 ריבו בני אדם, ובהמה רבה וכו'. מה חשובה מאוד בעולם שמובילה את העולם החופשי, עם כל הקליפות התרבותיות וכו', ברור, ביחס אלינו אנחנו לא צריכים ללמוד מהם את כל ה... את כל התרבות הרדודה וכו', אבל ביחס לאמירה של החופש, שבני האדם נבראו שווים וחופשיים, ומי שהעניק להם את החופש הזה זה בוראם, וביחס לאותו שמוזכר בהצהרת העצמאות האמריקאית 4 פעמים, מוזכר שם שם שמיים, הדבר הזה הוא בשורה גדולה מאוד לאנושות של חופש, ומכאן בעזרת השם תהיה כאן התקדמות. אני מזכיר לכולכם שבית המקדש, היום זה היום שהרמב״ם עלה להר הבית, היום אני עכשיו מגיע מהכינוס בכנסת של יהודה גליק לעניין הזה, אז בית המקדש, תקראו בספר מלכים, יש לו תפקיד פנימי, פנים ישראלי, יש לו תפקיד מאוד משמעותי לאומות כולם, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כל מי שרוצה שם שמיים באמת יבוא אלינו, יש לנו תפקיד, אנחנו צריכים שבית המקדש יהיו אנשים שיודעים לדבר אנגלית, שמכירים את התרבויות, שידעו לחבר את אומות העולם לאמת, וודאי בלי ספק שארצות הברית היא מאוד מאוד קרובה לעניין הזה, מאוד מאוד מצפה לעניין הזה, מאוד מאוד שייכת לעניין הזה, תפקידנו להיות הגשר הזה שיחבר את אומות העולם לריבונו של עולם. חביב אדם שנברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זהו, אני מקווה שאתם הבנתם אותי והדברים התיישבו על לבכם, וגם אם לא זה בסדר גמור. כל טוב.